אנחנו היום בפרשת השבוע, פרשת ויגש, שבו אנחנו כולנו קוראים בהתרגשות גדולה מאוד את הפגישה הדרמטית שאני חושב שאין כמוה בין אחי יוסף עם האח שלהם העובד הזה, הנאבד הזה, האח יוסף. אנחנו מתחילים לחשוב על הדמות הזאת שלו. יוסף היה לכאורה דמות טרגית. בן שש נהיה יתום מאימא שלו. האחים שלו שנו אותו. רצו השם ישמור להרוג אותו. ובסוף זרקו אותו לבור, מכרו אותו. בן כמה הוא היה אז? נער בן 17. ואז מכרו אותו למדיינים, הם מכרו אותו לישמעאלים. הוא סבל איסורים עצומים. בספר הישר הוא מתאר קצת מה שעבר בדרך. שכתוב, הישמע יוסף כי הולכים הישמעאלים מצרימה, ויזעק יוסף ויבכה על הדבר הזה. כי התרחק מארץ כנען, מאבא שלו. ויבק יוסף מאוד על הגמל אשר רכב עליו. וירא אותו איש אחד מהם, ויורידהו מעל הגמל. והוא אמר לו ללכת ברגל. עכשיו הוא ילך ברגל, הוא יפסיק לבכות אולי, הוא יעסוק במשהו. ובכל זאת בכה וצעק אבי אבי. ואז קם עליו איש אחד מהישמעאלים ויק את יוסף על הלחי. ויוסף עוד יוסף לבכות. והוא לא יכל ללכת במר נפשו. ויקו כולם וינו בדרך ויפחידו אותו למען יחריש מהבכי. ואז הוא בא לקבר אמו, בכה נורא והיום, אריכות שמה בספר הישר. בגיל 18 זרקו אותו לבית הסוהר אחרי שהוא עבר את החטא הנורא, שהוא לא רצה להיכשל בחטא עם האישה של פוטיפר. זרקו אותו לבית סוהר. הוא בעצם היה צריך להישאר שמה רק 10 שנים, אבל כמו שאנחנו מכירים את הסיפור, הוא פתר את החלום אחרי, ואז הוסיפו לו עוד 2. בגיל 30 הוא נעמד לפני פרו, בן אדם כזה שאנחנו מסתכלים עליו צריך להיות בדיפרסיה עצומה, מסובך עד עמקי נפשו. אנחנו היום מכירים הרבה נערים במצב הרבה יותר פחות מזה, שממש הוריד אותם מהדרך לגמרי. אותו יוסף עם כל העוצמה העצומה הזאת, בבית סוהר שהוא רואה אנשים זועפים, שואל אותם, מדוע פניכם זועפים היום? מה השאלה? בית סוהר של אז לא היה בית סוהר של היום. להיות אז כועס, זועף, בטוח. והם לא מספיק, כמו שאומרים, הפקל שלך שאתה עוד מתעניין בשני, כן, הוא שואל את השני. וכל זה היה צריך לעשות אותו מרמומר מאוד, ועד שהוא פוגש את האחים שלו, הרצון להתנקם בהם, לרדת עליהם, היה נורא ויום. ואז מה קרה כשיוסף כבר לא יוכל להתאפק? ואנחנו יודעים שיוסף היה רגיש מאוד. 8 פעמים כתוב בתורה שהוא בכה. וכתוב שהוא והתאפק ולא יוכל להתאפק. היה רגיש מאוד. כמו שרואים מכל הסיפור, התפחיות הנוראות שלו. אבל עם כל זה, שהוא פוגש את האחים שלו, שהוא לא יכול כבר להתאפק. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, קשונה אליי. רצה לחבק אותם. והוא אמר, אני יוסף אחיכם. ואתה אל נא תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מכרתם אותי. לא יהיה לכם לב כבד שמכרתם אותי. כי זה הנה למחיה שלחני אלוקים לפניכם. וישליחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. והוא מוסיף, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. וכאן השאלה שכל אחד עולה לו בראש, מאיפה הכוח הזה? מאיפה העצמה הזה לפייס אותם, ריבונו של עולם? הוא לא מחכה עד שהם יבואו לבקש סליחה, הוא רוצה לעשות להם קל על הלב. עוד יותר כתוב בספרים שהוא רצה לעשות גם קל אלי עצמו, הוא אומר, זה לא אתם, השם שלח אותי. איי, לכאורה הם התכוונו לא בשביל השליחות שלו, אבל זה עוד נושא. אבל איך שלא יהיה, הוא רוצה לעשות להם להרגיש טוב, שמהמחירה שלכם יצא טוב. וזה לא אתם, זה הקדוש ברוך. איי, שואל השפת אמת, למה הוא מזכיר לכם, להם, הוא אומר, ואתה אל תעצבו ואל ייחר ביניכם כי מכרתם אותי. למה הוא מזכיר את המחירה בכלל? שום איזה נפלא מסביר השפת אמת. אומר המדרש, אין ואתה אלא תשובה. כל פעם שכתוב אתה, הם עשו תשובה. יוסף רצה לעשות להם יותר קל על הלב. אתם מרגישים שעשיתם עבירה? דבר ראשון, כבר כתוב לפני זה שהם התחרטו, שכל הרעה באה להם בשביל המחירה. אבל זה היה מצד תשובה מהירה. אומר יוסף, עכשיו ואתה, שאתם פגשתם אותי, אתם עושים תשובה מאהבה. אתם מרגישים את האהבה שלי כמים הפנים אל הפנים, אתם עושים תשובה מאהבה. אומר השפת אמת, הוא רצה יותר להקל להם על הלב. הוא אומר, ואתה אל תעצבו והליכה ביניכם כי מכרתם אותי. למה? אתם עושים תשובה, ואתה אתם עושים תשובה. וכמו שאומר הרבי מרוז'ין ועוד הרבה ספרים, ואתה אל תעצבו, בעצבות אתה לא יכול לגאול את עצמך, תהיו בשמחה. איך בן אדם מגיע לכזאת מדרגה? איך בן אדם מסוגל להגיע לכזאת מדרגה נעלית? אז בואו נראה מאיפה יוסף שאב את הכוחות שלו. וזה לכל אחד ואחד מאיתנו הוראה ממש נפלאה, איך שבן אדם רק במחשבה אחרת, בהרגשה אחרת, יכול לשנות את כל החיים שלו. ואני אומר לכם מפרקטיקה, שאנשים שעשו את זה, אפילו שאתה לא יכול לחיות עם זה כל היום, אם אתה חי בזה 10 דקות ביום, אתה חי בזה מדי פעם בפעם, אתה מאיר את החיים שלך בצורה לגמרי לגמרי אחרת. אתה נהיה בן אדם אחר. אז בואו נראה איך שזה מתחיל. אומר המדרש רבה, כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד. כתוב שיעקב עשה את יוסף לעניינים מסוימים הבכור. אז אומר המדרש, זו הבכורה. אומר המדרש, מה יעקב נתן עוד ליוסף? ולבושו של אדם הראשון. יעקב קיבל את הלבוש של אדם הראשון, שהלבוש של אדם הראשון נתגלגל לידי עשיו, ומי עשיו זה עבר ליעקב, ויעקב העביר את זה ליוסף, עם אותו ריח הגן עדן, אותו ריח גן עדן. מה היה בבגד הזה? כתוב בתורה, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתונת כותנות אור וילבישם. מה זה כותנות אור? אור פשוט זה אור. ובתורתו של רבי מאיר מצו כתוב, כותנות אור באלף. ליכטיק, עשה להם אור. אילו בגדי אדם הראשון שדומים לפנס, רחבים מלמטה וצרים מלמעלה. זה היה אור. אז הם מאירים, מאירים בפנס, בקצה שלו הראשון, הוא צר, אבל הוא מאיר לרחב. הבגדים של האדם הראשון העירו לו כותנות אור. בסוגריים, רבי מאיר, זה שאמר כותנות אור באלף, הוא היה בן גרים שבא מאיסף. הוא ידע בדיוק מה היו הבגדים האלה שהיה אצל איסף. את מה העירו הבגדים האלה? איזה מבט אחר נתן לנו בחיים? מילה אחת. השם אומר שאחרי שאדם הראשון נשא את חטא עץ הדעת, השם אמר לו, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. השם שלח אותו. השם נתן לאדם הראשון את הסוד של החיים. עשית את חטא עץ הדעת, שלחו אותך מגן עדן למה? זה לא עונש, זה תיקון. יצאת לשליחות. יצאת לשליחות לעבד, מלשון לעדן, אורות עבודים, לזכך את העולם. לזכך את העולם הגשמי. השם נתן לו את הסוד, למה אתה נמצא בעולם. אתה שליח של הקדוש ברוך. וזה מה שכתוב, בשבילי נברא העולם. כל העולם נברא בשביל שאתה, יש לך שליחות בעולם. אני אספר לכם סיפור נפלא. היה לנו פעם התוועדות כפר חב"ד עם רב מנלו פוטפס. ואז בחור אחד שואל את רב מנלו, יש לי שאלה. פה אנחנו אומרים שצריך להיות ענווה, היפך הגאווה. משה היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ופה כתוב שבן אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם, זה סתירה עצומה. ומילא ככה החזיק את הראש, חשב, כן, שאלה יפה. ואז נעמד איזה בחור, בעל תשוב אמריקאי. והוא אומר, אני נכנסתי לרב ליחידות, ושאלתי את השאלה הזאת. והוא רצה לענות את התשובה, ורבן אומר, רגע, רגע, רגע. רבן נעמד, סגר את הסרטוק, הלביש את הגרטל, התכונן לקבל את התשובה. ואז הוא אומר לו, תגיד. אז הוא אומר, הרב אמר לי, עולם, מלשון העלם, צמצום. השם ברא את העולם מצמצום, לכן אנחנו לא רואים את האלוקות שבעולם. אומר להרב, בשבילי נברא ההעלם. השם ברא עולם שהוא מוסתר, בשביל שאני, השליחות שלי לגלות את האור. וכל פעם שבן אדם עושה מצווה, הוא מגלה בעולם את האור אלוקי. כל פעם שבן אדם אוכל כשר, שמתנהג בעסק כמו שצריך, שמדבר דיבור כמו שעל פי תורה, הוא מגלה אלוקות בעולם, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. בשבילי נברא העולם. וזה הסוד שהשם אמר לאדם הראשון, אני שולח אותך. וישלחהו. יש אנשים שמרגישים שהם נמצאים בתוך איזה בועה סגורה, בתוך איזה קופסה, כמו שאוספים נמלים או זבובים סגורים. אדם מרגיש, המוראות שבחיים שולטים עליי, הדברים שקורה בעולם שולט עליי, ובזמננו אותו הווירוס הזה שולט עליי, הסגר, כל מיני סיפורים. אבל ברגע שבן אדם קולט את המסר, זה שליחות. ובשליחות ששולחים אותך, שולחים אותך גם למקומות שנראה לך כמו בצוהר, כמו שאתה סגור, אבל זה השליחות שלך שם. אנחנו יודעים שיש לפעמים אנשי משטרה שולחים אותם לבית סוהר להיות באותו תא עם אסירים, לדובב אותם. הוא אוכל את אותו אוכל, הוא שותה את אותו שתייה, יש לו את אותו האישורים מתי ללכת קצת לטייל בחצר, אבל הוא לא מרגיש אסיר. הוא מרגיש, זה השליחות שלי, זה המטרה שלי, זה האתגר שלי. שהלכו למצוא את אותם הספרים באיראן של פצצת של הכור האטומי שהם עשו, היה מסירות נפש עצומה של אנשים, וזה היה פרויקט עצום. רק להוציא את זה, אם אני לא טועה, זה היה שוקל חצי טון איך להעביר את זה, ולא הביאו את זה בבת אחת, הביאו את זה חתיכות חתיכות. למה? אותם אנשים שנכנסו לאיראן, שהשקיעו בזה זמן, עצבים, כוחות, מסירות נפש, הוא הרגיש שליחות, הוא לא הרגיש בצוהר בכלל. זה הבחירה שלנו. הבחירה שלנו, איך אתה מרגיש בעולם? אתה מרגיש שאתה סגור בבועה, או שאתה מרגיש זרקו אותך לעולם הזה בשביל לגלות שם האלוקות. וזה העומק של דברי יוסף. הוא אומר לו, לא אתם מכרתם אותי. מה זה מחירה? מחירה זה שיש לך חפץ, יש לך כלי ואתה מוכר אותו. הכלי הזה הוא אובייקט, הוא כלום. אין לו רצון עצמי, אין לו שום שליחות בעולם, אין לו שום מטרה בעולם. הוא היה פה, הוא עובר למקום אחר, הוא השתנה לגמרי, הוא נמצא במקום אחר. שליח הוא תמיד נשאר במציאות שלו. אני נמצא פה זה בשליחות, ושאני הולך למקום אחר אני גם בשליחות. אותו השוטר, אותו אנשים שהולכים מאחורי הקווי האויב, הם מרגישים בכל מקום הם נמצאים בעצמם. עד הרב, במקום הזה הוא מרגיש יותר משמעות בחיים. במקום הזה הוא מרגיש יותר, שם אני נמצא, שם כל הכוחות שלי וכל האפשרויות שלי וכל הפוטנציאל שלי מתגלה שם. זה אמר להם יוסף, אני לא אובייקט, לא הרגשתי אובייקט שמכרו אותי למדיינים, מכרו אותי לישראלים, זרקו אותי אל בצוהר. הרגשתי כל מקום אני נמצא בשליחות. העולם לא שולט עליי, אני שולט על העולם. כשעושים שליח, כל משליח חושב טוב טוב האם יש לו את הכוחות לעשות את זה. כל שליח יודע שהמשליח מאמין בו. כל פעם שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השליחות לרדת לעולם הזה, כל פעם השם מעריך את הכוחות שאנחנו יכולים לעמוד. אנחנו לא מעין פינג פונג שזורקים אותנו ממקום למקום, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרבי החדיר לנו את המושג הזה של שליחות. יש השלוחי החב"ד בעולם, אבל לא פעם ולא פעמיים הרבי אמר, כל יהודי ויהודי בכל מצב הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ושלחו אותך למקום הזה בכדי שדווקא זה המקום שתוכל לנצל את הכוחות שלך. היום יש, שכחתי עם מישהו, אומר לי, הוא מכיר היום רופאים שעובדים יום ולילה במעבדות למצוא חיסון. הם מקריבים את הזמן שלהם, מקריבים את הבריאות שלהם, לפעמים מכניסים את עצמם לסכנה שהם לא חלילה ידבקו בזה. לפעמים המשפחה צריכה אותם, האישה והילדים. אבל הם מרגישים שליחות. כשהוא נמצא בשליחות הוא לא מרגיש את הצמצום, הוא לא מרגיש שהוא מחור, הוא לא מרגיש שהוא בבית סוהר. זה מקום שהוא בחר להיות שם, הוא מרגיש את האתגר שלו בזה. וזה העוצמה שלו. אנחנו יודעים שאצל חסידים נוהגים לומר לחיים. פעם הראשונה שבאתי לכפר חב"ד ואמרו לחיים, והיה לי מאוד זר, אני לא בא ממשפחה חסידית. אז רב שלום חיים הסביר לנו. אז הוא אומר לי, כשאתה לוקח את הקוקה קולה בתוך פריזר, הוא נקפא. למה? אתה שואל אותו למה, הוא אומר פשוט מאוד, מסביב היה קר, זה השפיע עליי. אתה לוקח משקי, ויסקי או וודקה בתוך הפריזר, הוא לא נקפא. הוא אומר לי, אתה יודע למה? ששואלים אותו למה אתה לא נקפא מבחוץ קר, הוא אומר, אני נשאר מה שאני. למה אומרים לחיים על אלכוהול? רוצים להגיד, מתי אתה חי שאתה לא מושפע מהסביבה? אתה משפיע על הסביבה, אתה יוצר סביבה, אתה יוצר חיים חדשים. הבן שלי נמצא בשליחות בשיקגו. אז פעם אחת הוא מתקשר אליי, אומר לי, אבא, יש כאן איש מאוד יקר שיש לו בעיה, אולי תוכל לעזור לי. מה הסיפור? לבן אדם הזה יש שהיה לו בית חרושת לתרופות. עבדו אצלו, אני לא זוכר כמה, או 80 או עוד יותר אנשים, הרבה אנשים עבדו אצלו. והיה להם מאוד שליחות כזאת, מטרה, אתגר, לעשות תרופות לעזור לאנשים. באה חברת תרופות גדולה מאוד, והציעה להם הצעה שהיא רוצה לקנות אותם. הוא אומר, זו הצעה שאי אפשר לסרב לה. זאת אומרת, בוא נגיד שאם אתה חי בבית ששווה נגיד מיליון דולר, ובא אחד ומציע לך 10-20 מיליון דולר, זאת אומרת, אין אפשרות שאתה מסרב. מה? הוא אומר, הציע הצעה, שם לי על השולחן הצעה שלא הייתי יכול אפילו להתווכח על הצעה, מכרתי אותה. ונתתי, הייתי מאוד לרש, נתתי לכל אחד מהפועלים שהפסיקו לעבוד אצלי כמובן, נתתי להם סכום יפה מאוד שהם גם ייהנו מהמחירה. אבל מאז הוא אומר, החיים שלי השתתקו. מאז נכנסתי לדיכאון, הקשרים בבית בין האיש לאישה ירדו מאוד, אני הולך חלול, אני הולך ריק. מה קרה? יש כסף בבנק, אבל מה חסר לך? משמעות בחיים. כשאז היה לך את הבית חרושת ובאת ודיברת וחשבת ועשית, רצית ליצור חיים, לעזור לאנשים. פתאום יש כסף בבנק, יש הרבה אפסים אולי, אבל איבדת את המשמעות. מה הוא שואל אותי, מה אומרים לו? אז אמרתי לו כמה עצות, אבל עצה אחת, אמרתי לו פשוט מאוד, שילך לבתי ספר, שילך לסטודנטים, ילך לאנשים, ייתן הרצאות על זה עצמו. כמה חשוב לבן אדם להרגיש בחיים שליחות, לעשות את העולם יותר טוב. כמה חשוב לבן אדם, זה במהות שלו. למה יש לבן אדם את המצפון? מכיוון שיש לו קשר אל הקדוש ברוך הוא, נברא של הקדוש ברוך הוא. הוא נברא וישלחהו, הוא מרגיש בשורש שלו את השליחות של הקדוש ברוך הוא. בתת הכרה הוא מרגיש את זה. לך תעביר את המסר הזה. עכשיו זה יהיה השליחות שלך. אדרבה, תיקח את הכישלון הזה. ומי כמוך שיוכל להרגיש את זה, לחוש את זה, לחיות עם זה, ואתה תוכל להעביר את זה בצורה הכי נכונה לכל אנשים אחרים. אני מכיר אחד שליח של הרב ברצליה, שקוראים לו רב ישראל אלפרין. הוא בא משפחה רחוקה, למד בגימנסיה הרצליה, בא לכפר חב"ד, חזר בתשובה. היום הוא אחד מהשליח מפורסם בהרצליה. אבל הוא סיפר לי, הוא היה בקבוצה של צבא מאוד מיוחדים, קומנדו הימי. זרקו אותם למדבר, בלי מצפן, עם קצת אוכל, עם קצת מים. תסתדרו לבד. אומר, היינו צריכים לחפור עם העשר אצבעות שלנו באדמה, למצוץ מאכול קצת מים. היינו צריכים להרוג, אני לא רוצה להגיד מה, בעלי חיים בשביל לאכול אותם, בשביל לחיות. הרגשנו שליחות. הרגשנו, זה המצב שלי. אני צריך לעבור את זה, ומזה אני יכול לחיות. אומר יוסף, מה הסוד של החיים שלי? הסוד של החיים למדתי מהבגדים של אדם הראשון. שהקדוש ברוך הוא שלח את אדם הראשון מחוץ לגן עדן, לעולם. ראה חושך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שליח שלי. ואיש לכם. אומר יוסף לאחים שלו, אתם יודעים מה החזיק אותי? כי שלחני אלוקים. הייתי בבית הסוהר, שליחות. ושאני ראיתי אנשים זועפים, שאלתי, מה שלומכם? מדוע פניכם זועפים? מה קרה לך? וניסיתי לעזור להם, וישבתי להקשיב להם, לחלום שלהם, לפתור את החלום. כל פעם מצאתי שליחות בפוטיפר, שבא אותו אישה רצה לפטרות אותי, או, זה השליחות שלי עכשיו. בשביל זה נשלחתי, בשביל זה נהייתי כזה בן אדם. וזה הסוד הגדול, מה שהחזיק את יוסף. החזיק אותו בגלל שהוא הרגיש כל הזמן אני שליח של הקדוש ברוך. ואם אני שליח, אני לא אובייקט, אני לא דבר שזורקים אותי ממקום למקום. כל מקום שאני נמצא, שם זה המקום שלי. וזה נתן לו את העוצמה, וזה נותן לכל אחד ואחד שלוקח אותו בתור הדמות הזאת, איך שאני צריך להתנהג. יש לי את הבחירה להסתכל על עצמי בתור אובייקט, בתור איזה כדורגל שזורקים אותו לכל מקום, או להסתכל על עצמי בתור שליח של הקדוש ברוך. יש כאן מדרש מאוד מעניין. אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הברזל, כל העצים התחילו לרעוד. למה לרעוד? מהברזל עושים את הגרזן, והגרזן הוא זה שחותך את העצים, עוקר אותם ממקור החיים שלהם, מהכוח הצומח שבאדמה. אמר להם הברזל, תשמעו יופי, אומר המדרש כך, אמר להם הברזל, מה לכם מרתטים, מתו אתם רועדים, מפחדים? עץ מכם אל ייכנס בי, ואין אחד מכם ניזוק. מה הוא אמר להם? כל ברזל שאני הופך אותו לגרזן, יש בו את היד של העץ. הוא אומר, אם אתה לא תכניס את היד של את היד הזה, את העץ, בתוך הברזל, בתוך הגרזן, אני לא אוכל לחתוך אתכם. מה העומק של הדברים פה? העומק הוא פה שהבן אדם שהכי אוהב את עצמו והכי עוזר זה אנחנו עצמנו. אבל הבן אדם שלפעמים הוא הכי שונא אותנו והכי הורס אותנו זה גם אנחנו. אומר הברזל, אתה בעץ שלך שאתה מכניס בגרזן, אתה גורם שחס שלום מזיקים אותך. יש לנו בכוח את הבחירה. אני יכול לבחור בין להרגיש שליח של הקדוש ברוך הוא, בתור ממשיך את השליחות של אדם הראשון, שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, שהשם שלח אותו לעולם הזה לעבד את האדמה, לעשות אותה עדינה יותר, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא אומר, או להרגיש בתור אובייקט, בתור כזה דבר שזורקים אותו מקצה לקצה ואין לו שום ערך ושום משמעות בחיים. אומר הבאר מים חיים דבר מעניין מאוד, שהשם שלח את אדם הראשון, כתוב וישלחהו השם אלוקים מגן עדן. שואל, הרי השם י' כ' ו' כ' זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. מה עושה כאן שהוא שלח את האדם מגן עדן? זכרו, זה מידת הדין, זה לא מידת הרחמים. מה אומר וישלחהו השם אלוקים? אומר הבאר מים חיים, זה הרחמים הכי גדולים, זה האור הכי גדול שאתה מקבל, שיש לך שליחות מהקדוש ברוך הוא. שלוחו של אדם כמותו, אתה יוצר את הרצון האלוקי לגלות אלוקות בעולם, לגלות את השכינה בעולם. זה התיקון שלך, זה הגדלות הכי נפלאה שלך. כמו שאמרנו, אותו שוטר שנכנס לבית הסוהר בשביל לעזור לתפוס את הפושעים, זה האתגר שלו, זה היופי שלו. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת פסחים, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. שואלים כל המפרשים, מה זאת אומרת? דבר ראשון, היו זמנים שלא היו, בכלל לא היו גרים. דבר שני, יש מדינות שהן גרים, מה זאת אומרת? לכן כל עם ישראל צריך. התשובה היא, כתוב בחסידות, שגרים זה הניצוצות הקדושה. השם שולח אותנו למקומות כאלה בשביל לגלות את הניצוצות הקדושה. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו מציל עולם מלא. כל אדם הוא עולם שלו, אין שני אנשים באותם מחשבות, באותם הרגשות, באותם אתגרים, אין שני אנשים באותם ניסיונות. לאבא ולאמא שיש 10 ילדים, כל ילד הוא עולם מלא, כל ילד מרגיש אבא אחר, אמא אחרת, האבא מרגיש גם לכל ילד ילד אחר, הוא לא מרגיש אותו דבר. גם שאנחנו אומרים אנחנו אוהבים את כולם, אבל יש שינוי בין ילד לילד. למה? כל אדם הוא עולם מלא. לכן המציל נפש אחד מישראל כאילו מציל עולם מלא. העולם הזה אין כמו, לא היה ולא יהיה כמו, אין שום בן אדם שיהיה דומה לי ולכל אחד ואחד מאיתנו שיושב כאן בשיעור, לא היה ולא יהיה כזה בן אדם. השם אומר, אתה נשלח לעולם שלך, בעולם שלך אתה צריך לברר, אף אחד לא יכול לברר. וכמו שאמרנו בהתחלה, בשבילי נברא העולם. כל העולם הזה שנוצר עם אתגרים כאלה, עם מקומות כאלה, עם אבא כזה, עם בית כזה, עם ניסיונות כאלה, זה בייחוד נוצר בשבילך, שהכוחות שלך יש לך בדיוק לברר את אותו דבר. לכן כתוב אצל יוסף, וישלחני אלוקים, אלוקים שלח אותי לברר את מידת הטבע. וכשעושים שליח נותנים לו את כל הכוחות, כמו שאמרנו, שאני שולח בן אדם אני יודע שיכול לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא בוחן כלליות בלב. וזה הלכה, מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. על פי הלכה מהתורה אי אפשר לשלוח גוי, מכיוון שהוא לא כמותי. אם הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לשליחות, נתן לנו חלק אלוקה ממעלה ממש, אנחנו באיזשהו מקום דומים לקדוש ברוך הוא. ולך יש את הבחירה, לכל אחד ואחד מאיתן יש את הבחירה, איך אני חי את החיים שלי. יש סיפור נפלא שפעם אולי כבר אמרתי אותו. אתם יודעים, היום יש ארגון נשי החבד. היום זה ארגון עצום. פעם היו לא כל כך הרבה בשנים הראשונות של הרב. והם נסו לכמה ימים לדטרויט מניו יורק, לשיעורים, להתוועדויות, קצת להתרומם. ואז הם באים בבית בשבת, ביום שישי, סליחה, ביום שישי לשדה התעופה בדטרויט, לחזור הביתה. ואז פתאום אומרים להם, האווירון לא נוסע, התקלקל, לא נוסע. כולם נכנסו ללחץ עצום. מה יעשו המשפחות? מי יכין את האוכל? מי יעשה את הכביסה? מי ישים את המפה? אנחנו מכירים מה קורה כשהאישה לא בבית. מהפכת סדום ועמורה. איך נסתדר בכלל? איך נעשה בכלל? מה עושים? מתקשרים לרבי. אז ראש ארגון נשי חב"ד הייתה גברת פופק, הלכה להתקשר, אז לא היה את הטלפונים של היום, היה כזה טלפון ציבורי שהכניסו 25 סנט, היא אספה 100 אנשים ככה 25, הכניסה כמה והתקשרה, ומרים את הטלפון במזכירות של הרבי הרב קליין, ואז היא אומרת, ואז היא אומרת לקליין, אני מבקש תבקש ברכה מהרבי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, רוצים לחזור הביתה, ואנחנו סטאק בדטרויט, סטאק, לא יכולים, בסדר. הוא אחרי כמה דקות הוא בא בחזרה אל הטלפון ואומר לה, הרב שואל מה הפירוש סטאק. היה לה פלא, היא יודעת שהרב מדבר המון שפות. אני לבד שמעתי את הרב מדבר איטלקית, צרפתית, אנגלית, עברית, יידיש, הרבה שפות הרב ידע. מה הרב שואל, מה זה סטאק? אוקיי, הרב שואל, אז היא מתחילה להסביר לו, סטאק, אנחנו תקועים, לא יכולים הלאה להמשיך, לא יכולים לנסוע. ואז בניומין צוחק, מי שמכיר את רבי בניומין קליין, היה לו כזה צחוק זורם כזה. ואז הוא אומר, את חושבת שהרב לא יודע מה פירוש סטאק? ברור, הרב יודע. נו, אז מה? הוא אומר, הרב אמר, אני אגיד בהתחלה ביידיש, הרב אמר, היד is kein mol nistak. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. מה הפירוש? רבי אומר, לא מכיוון שאווירון לא נוסע, לכן אתם עכשיו על כל פנים נשארים בדטרויט. הפוך, מכיוון שאתם צריכים להישאר בדטרויט, יש לכם איזה שליחות בדטרויט, יש לכם שליחות להפיץ יידישקי בדטרויט, לכן אווירון לא נוסע. וואו, מבט. בשביל נברואל, זה לא מתחיל מהעולם. מתחיל בשבילי, בשביל השליחות שלך, לכן נברא העולם, בשביל השליחות של אותם נשים להישאר בדטרויט, לכן הקדוש ברוך הוא עשה שאווירון לא נוסע. מה עושות נשים צדקניות? בלי בעיות, פותחים את המזוודות, מוצאים את הנרות שבת קודש, את הנשק, מוצאים חומר הסברה, מתחילים להסתובב. וכמה הם יהודים מצאו, מצאו קבוצות שלמות של יהודים, נתנו להם את הנרות שבת קודש, דיברו איתם על שמירת תורה ומצוות, עידדו אותם. אחרי הרבה הרבה זמן פתאום מכריזים, האווירון נוסע. האישה שסיפרה לנו את הסיפור הזה אמרה לנו, עד היום יש יהודים ששומרים שבת בגלל הסטאק הזה שהיה אז. עד היום. זה הפירוש הקדוש ברוך הוא מוביל אותך. הוא שם לך GPS, הוא שם לך שביל, הוא מוביל אותך מאוד ברור למים שלך, לשליחות שלך, למטרה שלך, לעולם שאתה צריך לברר, לעולם שאתה צריך לזכח אותו. זה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא עושה, וזה משנה את כל החיים שלך. מישהו מספר, אני לא זוכר על אחד, נדמה לי על הבעל שם טוב שהיה צעיר, או על מישהו אחר, שהוא תמיד אהב ללכת ליער להתפלל. אז אבא שלו אומר לו, למה אתה הולך ליער להתפלל? תפלל בבית, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא מלא כל הארץ כבודו, מה זה? אומר הילד הקטן הזה, תראו איזה עומק. אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל איפה אני מרגיש אותו? איפה אני מוצא אותו? אני מוצא אותו ביער. איפה אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא שלנו? בעולם שלנו, בשליחות שלנו, במצב הנוכחי שלנו. ועשו לבן אדם לחשוב, אם היה לי אמא אחרת, אבא אחר, בית ספר אחר, רבי אחר, שכל אחר, תכונות אחרות, רשימה שלמה של דברים, אם היה לך את זה, אז לא היית יורד לעולם הזה, מכיוון שהשליחות שלך זה בדיוק המקום שאתה צריך להיות פה. זה המקום שאתה צריך להיות פה. מה אנחנו יותר? משה רבינו רואה את הסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעליך מעל רגליך. מסבירים בנחסידים, מה זה נעליך? מלשון מנעול, נעל, סוגרת אותך. יש דברים שנועלים אותך, סוגרים אותך, עושים לך צמצום המוחים. תוריד את המנעולים האלה, תוריד את הצמצומים האלה, תוריד את המנעולים האלה. למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, זה המקום שלך, זה התיקון שלך, זה השליחות שלך. אם יש לך כל מיני מנעולים שאומרים, פה אתה לא יכול, פה אני לא מסוגל, במצב הזה של סגר אני לא יכול, במצב הזה, אין כזה דבר, זה בדיוק בשבילך. אם השם הכניס אותך למצב הזה, זה בדיוק השליחות שלך, ששם אתה יכול. כמו שאותו שוטר נכנס לבית סוהר, שאותם אנשים הולכים לאיראן, או לסוריה, לכל מיני מקומות, או כל מיני שלוחים שנוסעים לכל מיני מקומות, זה המקום שלו. אנחנו ודאי, הרבה אנשים שמעו על רובשקין. הוא פה היה אצלנו באנטוורפן. והוא סיפר מה עודד אותו, מה החייה אותו. אומר, החייה אותי הרגשה שאני שליח. הוא שמע את השיחה של הרבי, שהרבי אומר שהיה חניות ומסעות של בני ישראל במדבר. הרבי אומר, גם החניות, גם המקומות האלה שנקראים סטאק, זה חלק מהמסעות. וכשהוא נכנס לבית סוהר, הוא עשה שם שיעורי תורה, הוא עשה בריתות מילה לאנשים מבוגרים. אני חושב שמאז תחילת בניית הבתי סוהר לא היה שעשו ברית למבוגר בבית סוהר. הוא ידע זה השליחות שלי, והוא האמין בקדוש ברוך הוא, ברור שאני אצא מפה. והרבה שלוחים למקום, לכל אחד יש את השליחות שלו, וזה המקום שלי וזה השליחות שלי. זה נתן לו את הכוח, העוצמה שלו, שהוא תמיד היה בשמחה. גם שהוא קיבל, הוא סיפר לי בראש חודש טבת, הוא קיבל את התחיית הערעור הכי של בית המשפט העליון. אין לו סיכוי, אם אני לא טועה, היה לו גזר דין להיות 28 שנה. והוא עשה ערעור וערעור וערעור ולא הלך שום דבר. בסוף הוא קיבל בראש חודש טבת, נדמה לי, אם אני לא טועה, את התחיית הערעור הגדול, ידע שזה או זה. הוא חוזר לתא שלו, היה שם איזה גוי, והוא התחיל לרקוד. והוא אמר, עכשיו אני בטוח שהשם יעזור לי. למה? כל זמן שאפשר לעשות בדרך הטבע, השם רוצה שאני אעשה בדרך הטבע. השם רוצה, תעשה כלים, ואני אשים את השפע. עכשיו כבר אין לי כלים, בטוח שהשם יעזור לי. אם אני לא טועה למחרת, חטא זוי סחנקה. קוראים לו, הוא היה אכל מצה עם טונה. קוראים לו למשרד של ה... של המנהל הבית סוהר, מקרים לו את הצו חנינה של טראמפ, אתה חופשי. אומר, ידעתי את זה, הייתי בטוח בזה, יום. ואז הוא אומר להם, רגע, אני צריך לברר ברכת המזון, ועל פי הלכה צריכים לחזור למקום. אומר, לא, ברגע שהשתחררת בצו הנשיא, אי אפשר. בלית ברירה הוא וירך על המקום. מה נתן לו את הכוח? מהו דוגמה להמון אנשים? השמחת חיים שלו, הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא. זה המקום שאני צריך להיות. והרב מסביר עוד יותר, לא רק שבני ישראל במצרים ראו את יוסף דמות, כי השם אמר, כי פקוד יפקוד אלוקים אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת. זה אמר יוסף צוואה לעם ישראל. אומר הרב, הוא נתן להם את הכוח, את העוצמה, את החיות, אתם תעברו את הגלות הזאת. וזה לא רק זאת, רק כתוב באריזל, היה ארבע גלויות. איפה גלות מצרים? אומר אריזל שארבע גלויות היו נכללים בגלות מצרים. זאת אומרת, יוסף במסר שלו נתן לנו את הכוח לצאת מהגלות שלנו היום. אומר השפת אמת, כתוב, כי למחיה שלך אני אלוקים. אומר השפת אמת, מה זה למחיה? הוא נתן לנו חיים לעבור את הגלות, שנזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח, ושנזכה לגלות את האלוקות כל אחד בעולם שלו, וכל אחד להרגיש שגבה ליבו בדרכי השם, זכיתי להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, ונזכה בקרוב ממש לאומלה הארץ דעה את השם כמים לים מחסים.